יום שני, פרשת כי תיסו. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים היום את הפותח, כמו בכל יום. אנחנו מתחילים עם דברים שהתייחס אליהם לאחרונה, רבינו אברך קניבסקי שליטה, על תופעה שחדש מלבקורם יוצאים ספרי הלכה, או הגודל, או תלמוד, עם כל מיני איורים או תמונות של אותו הנושא. כן, זה גם הזמן לציין את היצירה הנפלאה שעשה להועיל מאוד למדי חוסר רובין, פני המשתברור, את מפרי איתו ומכחולו של הצייר הנודע רב יוני גרשטיין שליטה. ספר מהודר בפורמט אלבומים, 300 ציורים שהמחישים ומפשיטים את ההלכות המורכבות האלה, ושהוא זכה להתאתר בהסכמות של רבנים חשובים ונודעים. וכך מסופר בעניין הזה בגלל דברי שיח שנכנס אל רבינו אברך קניבסקי, חבר ידוע עם ספר הלכתי חדש, שבסוף הספר אז המחבר צירף צירופים שונים בשביל להבין ציורים שונים להבין את הנושא שהספר כוסר. רבנו התייחס לזה ואמר שלפני הרבה שנים הוא ראה תנ"ך בהוצאה של דפוס ישן, ובשער של הספר יש ציור שלו פחות ולא יותר של משה רבנו ואחיו אהרן הכהן, גם של שמואל הנביא. הוא הוסיף שאחד המדפיסים שהיה מאורץ, אז הוא צייר שני שמואל, שמואל א' ושמואל ב'. הוא הוסיף שגם בבית שלו יש איזה ספר עם ציור עתיק דומה. אמר רבינו, האמת היא שאף אחד בטח לא הצייר, ובוודאי לא יודעים בבירור איך היה מראה פניהם שכח מהדורות הקודמים. באמת, אין שום איסור לצייר אותם אם זה מצייר, אם זה מסייע לומדים, וצריך לזכור שזה לא המראה האמיתי שלהם. קראתי לזה אם הוא נשאל אם פעם, אם יש חסרון בזה שהוציאו משניות מצוירות, כדי להקל על עומדים, בפרט שפסים קשים כמו קיליים, עולת, שהציורים מאוד מקלים על הלומד, עולה שאין איסור, ועד רבה, יש איזה מצווה שזיקו הרבים, הוא הוציא שכבר בגמרות וילנה, יש ציורים בגילון הגמורה, הראשון שבין זה בעירובים, דף קוף, ונציין דובר באיתוי, שבספר אוצר פלאות התורה, הפרשה של הפרשת קיסיסו, הוא מוביל שהוא שאל את רבחן, קניבסקי בעניין מה שמצינו בספרים ישנים שמצייר השאר הספר, ציורים שמו של רבי נבר נקוין, לפעמים ציורים שלא בסגדוי שמעניבים, האם יש בזה זלזול, כי הציורים הם בדויים ושקריים, או שאין בזה חשש זלזול, ורבי נענה לו בזה הלשון שזה רק משל ואין חשש. אמנם בשוט דבר שמואל, סימן הראשון זין, כותב שאין דעתו נוחה מזה כלל, ואיך נערוך אותם במה שידינו בחפצנו, הרי כל האדם כוזב בצורות מדומות, בזויות, בזוויות בזויות כוזבות, ומשתנות כל אחד לפי העולה על דעתו באותו פרק, באותו מקום, באותו שעה וכו'. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. בשבוע שעבר, יום שלישי, חלה יום זין בעוד יום פטיר את משה רבינו. לפי חלק מהשיטות מציינים את זה בשנה, בחודש באדור א'. כידוע, ביום הזה נהגו אנשי החבר קדיש אל הצום לבקש מחילה מהנפטרים. במוצאי הצום עושים סעודה ברובם בהשתתפות אנשי החבורה בדיברוס קודש. וחיזוק חברים, לאחד מהסעודות כאילו סיפר אחד מהחברים תמי סבא. סיפר שזה היה ערב שבת קודש בשעת הצהריים, כשהגיעה הודעה ליהודי פשוט שנפטר בסעודה טובה. אלמנה מבקשת לעשות לו לוויה כמובן. הוא התנצל בשם אנשי הדגל ואמר, אולי אם זה היה זה איש נחמד ביותר, לא היינו עושים, אנחנו מבקשים מחילה. אבל דחינו בסבלנות ובנימוס את מועד הלוואי למוצאי שבת. מפאת דוחק היום. במוצאי שבת, במוצאי שבת קודש, התקבלה הודעה נוספת. יש רב פעלים וצאצאים, נכבד בעמיו, שלח לו למור, ומבקשים הלוואה מיד. טוב, בשיקול דעת מהיר החליטו שהלוואה שלו תארך לפני. אותו אחד מהיר השבת ימתין עוד קצת עד שיצפיים הלוואיה הזאת. טוב, אומר המספר שיתכן שבאמת זו הייתה החלטה לא נכונה. הוא עושה בקשת מחילה, אבל אומר ככה, היה נראה נכון באותה שעה, שהלוואה שלו נדחתה אחרי לבת הנכבד העמור. ובהלוואת אותו נכבד היה דרושים, דרשות, ספדות, והלוואה מתארכת עוד ועוד, עד אחרי חצות הלילה. רק זמן מה אחרי חצות, התפנו אנשי חבר קדיש לעסוק בהלוויה של אותו איש פשוט המדובר, ובאמת בשעה הזאת גם צצה, מה לא פשוטה, שאין מינה להלוויה, אין 10 אנשים, ניסו לקט מפה משם, לא הצליחו. רגע, בגלל השערה גדולה ואותו, הגשם אז שהיה, אולי בשל השעה מאוחרת, נו, למה יצא מה עושים? התחילו לעבור מבית הכנסת למשנה ומחפשים מתנדבים שיועילו בטובם להשלים עניין. הגיעו לבית הכנסת ברחוב יואל, בשטיבלה של סטנה, אמרו לשבת אור החיים הנודעת. ראו חבורה של אברכים יושבת לסעודת מלווה מלכה, ביקשו להתלוות אליהם. שניים הסכימו, אבל היה חסר עוד אחד למניין. והנה, בקרן זוביס, קלטה עינם יהודי, רוכן אל תלמודו בעיון. אז הם מלמד תשבר שהכין את השיעור כדרך המלמדים בשקידה ובחיות. הם פנו אליו, ביקשו ממנו להצטרף, הוא הסכים בשמחה לקיים מצווה גדולה, מצווה גדולה כזאת שבאה לידיו. ואכן, תוך זמן קצר, ניצבו כולם סביב הקבר, כמו הכל כדין וכדת. אחרי סתימת הגוידל, האלמנה הבוכייה, שלפה מעתיק של הפתק קטן, צבאו ואמרה, כאן צבת בעליזה, אני אקריא את מה שכתוב בה, נא לסובב על קברי 3 פעמים, ולשיר את המזמון, בר יוחאי אטומו. טוב, אנשי החבר'ה, כדי שהביטו אחד על השני בתימהון, בקשה כזאת, משחיל מרה, מעולם לא שמענו, אבל כמובן, כמובן פנו לקיים את הבקשה שלו. התחילו להשיר בר יוחאי, פעם שהגיעו לבית השלישי, נדם הקול שלהם, שרחו את ההמשך. הם הביטו אחד על השני מבוש שספונים, נו, מה יהיה? איך נקיים את הצבא של הנפטר? אבל הישועה שלהם לא בוששה לבוא. המלמד שנכח במקום, שלף את זה משהו מהכיס שלו, ואמר, הנה, יש לי בכיס שלי את פיוט בר יוחאי, והוא פתח איזה דף מקומד שכאילו היה נראה שהוא נקרא מסידור, כי המילות של השיר בר יוחאי, טוב, יכלו להשלים את הבקשה של הנפטר ולשיר שירת הפיוט סביב הקבר עד גמירה. אבל הם לא יכלו לכבוש את הפליאה שלהם באוזניים הלמת. מאיפה? מאיפה יש לכבודו בכיס פיוט בר יוחאי, כלל גיבה עומר כל כך רחוק? אמר הלמת, זה באמת נס שעדף נמצא בכיס שלי. כמו את זה שאני בכלל נמצא פה. הוא אומר, בדרך כלל אני לא נוהג לצאת מהבית מוצאי שבתות, אבל הפעם אבא לגן ש... בבית שהבנתי שאני לא יכול ללמוד כשורה, ביקשתי ללכת לחדר הקבוע שאני לומד, התלמודר בוגוב, שברחוב הסמוך, אלא שם בדיוק נערכו תיקונים, והנחות שלי הפריע. ממילא הלכתי לבית ספר של סטנר, ובדרך לחדת העין שלי, אותה פיסת נייר מונחת על הכביש, הרמתי מחשש גניזה, ורדתי שצדקתי. פיסת דף מתוך סידור, עם הזמר בר יוחאי, שמתי בכיס לניח בגניזה, ונכנסתי לבסמר יש ללמוד, ושם עשיתם אותי ובקשתם שאני אבוא למניין. אין זאת אלה, אנורו אנשים בפליאה זה לזה, כשאותו איש, איש צדיק גדול, אולי מלעזוב צדיקים, שכה הרבה, שכל כך הרבה הקדוש ברוך הוא לגלגל, שתהיה הלוואה שלו דווקא בשעה מאוחרת של מוצאי שבת, דווקא באופן כזה שימצא שהמלמד שטרח בסיבה בלתי צפויה לצאת מהבית, בסיבה בלתי תלויה ללמוד דווקא בסמר של סטנה. והדרך הוא מצא את הדף הזה, מה איזה פלא? ואין זה פלא, אם כך, זה פלא שכך השגיח הקדוש ברוך הוא שיתמלא רצונו של המפטר, טוב, החליטו לסור הבית שלו, ימי השיבה לטוט על קנקנו. כשבאו לבית, ראו שלא מיני ולא מקצפי. מהבית היה ניכר שלא צדיק גדול. אדרבה, החפצים של הבית שהעידו שם מפשוט הים, ישראל, ולא דגדקו בכל כמו שצריך. נו, אז מה היה פשרו של הנס? שאלו בעניין כאלמנה. למה הוא ביקש להשאיר בר יוחאי סביב הקבר שלו? הסבירה האישה וסיפרה שהבעל שלו נהג כל אל שבת. מזה עשרות שנים, באופן קבוע, השיר, את השיר לכבוד התנא רב שמעון בר יוחאי. ובפטירה שלו הוא אמר, היה לי מנהג אחד יפה, מנהג קדוש, אני מבקש שגם בזמן הקבורה שלי ימשיכו את המנהג לכבוד התנא וישירו את הפיוט. סיים האיש החבר קדיש ואמר, ללמדכו, שלעולם לא תדע אילו הנהגות נפלאות לוקחים עם תם אנשים נפטרים, וכל נפטר הוא אוי לו מומולה. אין איתנו יודע עד מה, ומה הסיבור אחרי כל איש, וכל אחד כבודו גדול. גם אחד הנוכחים הקרא בהתרגשות, למה רק נפטרים, הרי גם עם החיים, ככה אותו דבר. ואנחנו ממשיכים פרשת השבוע, והנה קור הנור פונוב. יש פה דברים נפלאים ביתו של מאורן הגרחקינבסקי שליטה, רבנית טרייש ציוויון, מספרת על הסבא, סבא הגדול רבי הרלב וינדצל. היא אומרת שהיא זוכרת מה יפה כאילו התרחש אתמול, כשהייתה בת שש, שרדת ליד אבא בפרות ירושלים, שאני חזיקה לו ביד, ואז אני רואה מקצה אחות דמות שכמותה לא ראיתי מאודו, מאודי, יהודי ירושלמי נמוך קומה, זקן וסבא ימין, הזקן הלבן יורד על פי מידותיו, אור קורן מפניו, וכל המציאות שלו אומרת זקות ותואב. בדיוק ככה תיארתי לעצמי את דמותו של אליהו נובי, והנה אני זוכה לראות את הפונים ופונים. אבא משכתי ביד בהתרגשות, תראה, הנה אליהו נובי. חייך אבא ואמר, זה הזיידה רבה שאנחנו הולכים אליו. סבא רבא, הגוין רבה רלווין. הוא הדמות היחידה שהיא זוכרת מהדור שמעל הסבאי בסבתותה, היא אומרת, רבי אריה, סבא של אמא, היה כנראה אחד עם הצווי דמותה העיקרים של האמא, שתי תחומות הבולטות שהיו לאמא. מסירות למען התורה של אבא, ונתינת כל כולה למען הזולת, זה היו פירות ההנהגה והחינוך של סבא רבי אריה. כשהתקיימה שמחת האירוסין של אבא ואמא, דיבר סבא, טייפלה, לפני גיסה החזוניש בשבח של אמא. בין השאר הוא סיפר שהבריאות אומרות על הקהל שהיא דומה בתכונותיה לסבא רבי אריה לוין. ירושלמים רבים שהכירו את רבי אריה ואת אמא, את הנכדה שלו ציינו בהשתאות איך הדמיון הגדול בין הסבא לנכדה. רבנית חשובה אמרה לי, מספרת רבנית ציוויון, לא הבנתי איך ילוד אישה יכול להיות טוב כל כך, אבל אם הנכדה של רבי אריה, הכל מובן. באמת כמו שסבא רבי אריה ורעייתו בו בחנה הזכירו את עצמם ואת ביתם למען הזולת, כך גם נהגה הבת שלהם, רבנית אליושיב. ובעקבותיהם נהגה ככה גם הנכדה, רבנית קניאבסקי. כשם שבנותיו של סבא רבי אריה חנכו להקריב את כל כולן למען תורת בעליהן, ככה גם אמא חונכה וישמה את זה למעשה, כל ימי חייה. את התכונות המופלאות שעברו בתורשה מדור לדור, סייעה גם רבי אריה בעצמו. שנים רבות אחרי שהם התחתנו ההורים שלי, אמר רבני ציוויון, הוא התבטא בפני התלמיד שלו הרבה פעמים שוב, שהוא שמח לראות את הנכדה שלו, אחת בדרכי אימה, שהיא רואה בסיוע לתורה של בעלה תיעוד חייה, ולא מאפשרת לו לעסוק בצורכי הבית. אמא גם התחנכה על ידי סבא רבי אריה בעצמו, והיותה אחת מהנכדות הגדולות, נעשתה שותפה למעשי חסד רבים, והמשיכה דרכה ללא דרכו, ללא הפסק, עד הלא תשמטה לי משמעים רוב. אמנם סבא רבא אולי היה אליהו נובי, אבל אולי כמלאך משה על הרבי, כמו שני לוחות סבריז, שמסמלים את שני בפני חלקי התורה, מצוות שבאנו לעמו כאן, מצוות שבאנו לחווי רואים. השם מצומדים שלא בזה בזה, ככה היה סבא הצדיק, רבא רלווין. גדלותו עצומה בתורה, בעבודת הבורא, השתלבה, וגדלות עצומה של אהבת הבריאות, נתקעים ושבורי לב, רצו אצלו נוחם, עידוד, יכול לקבל ממנו יחס חם ואוהב. אפילו חוטים ועבריינים התקבלו אצלו בחיבה ובחמלה. לא מילים בעל מרבו יצאי, האדם היחיד ששם נפשו בכפו, וניכר באופן קבוע בבית חולים למצוראים בירושלים, מעל לברי. אפילו קרובי המשפחה של המצוראים חשו להיכנס לבניין, היו מסופים יקיריהם מהמלפצת של המבנה הסמוך. אבל רברי, הוא נזהר אמנם ממגע ישיר, לא לדבק חלילה, אולי מדבר איתם, אתם מוסך בהם תקווה, עידוד, המסייע להם למלא את הזמן שלהם בדברים של ערך. לומד איתם, קורא לפני פרשת השבוע, הבית חולים למצוראים היה בעלות נוחים, ולחולים היהודים לה מזון כשר. סבתא חנה הייתה מבשלת להם ארוחות טעימות, סבתא מביא את האוכל לבית חולים. סיפר האדמו"ר מסוכותשוב, שבאחד מימי ראש חודש, ביקש ממני רבי אריה לנסות לבית חולים למצוראים בבית לחם, ולעזור לו לסחוב את הסלי מזון לחולים. כשהגענו למקום, אז הופתעתי, כל החולים היו ערבים. אמרתי לו, רבי אריה, מה מצאתם נכון לחטט רגליים מחוץ לעיר, להסתכן, להידבקות עם צורעים סי לישראל? ענה לו, רבי אריה, יש שם המחלקה היהודית בודד, ובשבילו אני נסע. כשחיצה הראשון את המנדט, איזו דמות תורנית, שתספק את צורכי הדת של האסירים היהודים, הוציאו רבני ירושלים את רבי אריה לתפקיד, ומה זה נקרא רב האסירים. היו אסירים פליליים, שהיה בהם גם עבריינים שפלים, אבל רבי אריה לא נרתע מהם, הוא קירב אותם במאור פנים, ולהשתדל להחזיר אותם למוטב. גם הייתי באיזה גנב, שעזב את דרכו הרעה, בזכות קירותו לרבי אריה, והוא הצהיר, לעולם אני לא אחזור לגנוב, אלא רק עוד פעם אחת, כי אני רוצה להעניק לרבר איזה מתנה יקרת ערך. ואחד הלילות, אולן בבית שלו, שמרבר עשו משוחרר, גם על שעבר, כן, בבוקר, מתברר שיש מלאם יחד עם הפרמטות בגבי כסף. ונער רבר אלי סוף תחלה, ויחיד לפני הרני מויכל במחיר הגמורו, לאותו גנב שלא יענש בגיני. והוא מיד הוסיף בהתעוררות, בואו נבטיח לעצמנו, שהמקרה הזה לא ימנע בעדינו מנערך אנשים שכאלה גם לאבא. לא אחת יראה רבר אם זה היה נכון, אם הוא נהג נכון, בזה שהוא הקדיש הרבה זמן למעשי חדרס, כדי שהוא השתוקק לעסוק בתורה בכל שעות היממה, ואילו מעשיו האלו גזר ממנו הרבה זמן. אחד מפגישתם עם רבו, הלשם הקדוש. אז הוא שטח בפניו את הלבטים שלו. הוא אמר להם, אתה מצליח בחזדים שלך, אותו כי לקח מסר תרגיעת הלשם. לך בכוחך וזה, משה ה-16. היא ממשיכה ומספרת, הרבנית סיביון, עוד בהקשר של סבא רבא רבי אליהו נובי. אמא הייתה מספרת על גילוי אליהו שאל את סבא רבא רבי. מדי שנה בפרוס חג הפסח, רבא היה עורף מגבית קמחה דפיסה. עבור עניי ירושלים, שנה אחת היא אומרת, הייתה שנת בצורת, העוני היה גדול, לא עלה בידו לאסוף את הסכום הדרוש, רבה יותר בשוק שבעיר העתיקה, שעצם גדול בלבו. והנה, תוך כדי שהוא מחכה בתחנת אוטובוס, ניגש אליו ערבי, שואל לו שמו, ומסר לו מעטפה סגורה. כשפתח רבה את המעטפה, הופתה לגלות שמכלה את הסכום החסר בדיוק. ואמא הייתה מסיימת, סבא רבה התבטא, צר לו, על שאליהו נובי, התגלה אל הבדמות של ערבי בלבד. אני אמרתי לאמא, שזה לא נורא כל כך, כי גם לאברהם אבינו, המלאכים התגלו בדמות ערבי. זה דברים נפלאים מתוך הספר, בית אמי. אנחנו ממשיכים עם הדור כל העם. יש פה דברים נפלאים מהמשפסה של טוירו. כותב פה בעל המאמר, שעומד בסיומו של יום מותח שעבר על עצמו, והוא מסתכל אחר כך חולם, האם זה לא נס? חשב שלפרסם את הנס, שזה השכר המדי שלו שמיץ, הוא הבחין הספירוסיים בעולם הזה. הספר שלו דירה בחיפה, הוא היה גר ברכסים. לא היה לו מספיק כסף לקנות דירה במקומנו, אבל בעצת הרבנים, כך מהלב, אז הוא גר באופן ידע שצריך לו מפקיר. שהזכירות הייתה שווה לערך של הזכירות שמקבל, לערך הזכירות שהוא צריך לשלם. וזה ככה היה לתועלת לשמחת כל הצדדים. הוא אומר, יום אחד דיברנו עם ההורים, והיה נראה שנכון שגדל גם בגלל הצרכים שהם לא שומרי תורה מצוות, וגם בגלל עוד כמה טעמים שאין כמה מקום להאריך, למכור את הדירה בחיפה, לקנות דירה בפרויקט חדש. ומצאו פרויקט חדש, ואחד הערים המתחרדות לצפון, קנו דירה, חתם לזיכרון דברים לסביבות רצון המעורבים, ופנינו בזריזות למכור את הדירה בחיפה ולהביא את הכל לידי השלמה. פרסמנו יחסית מהר, מצאנו קונה שמירד אותי, סיכמנו אותו הכל, שבכלל הסכום, שהוא בכלל הסכים, שהסכום האחרון והגדול, נתן ביום קוף בשבט, זה היום שבו הקונה, תן להתכסי ועביר את רוב המאות אל בעלי הפרויקט החדש, הכל בעל מקום ושלום. והיום, שקט, הכסף לא נכנס, יש לנו אל הטלפון, מה משליבי נפל בקרבי, מה יהיה? הבנתי שיתכן שנפלתי קורבן לתרגיל אופץ לא פשוט. בשנים לא קלות נכונות לי. אני אמרתי שואל, קמתי, נסעתי לחיפה. אולי הוא בדירה. כצפו לדירה נעולה, האיש איננו, הטלפון בעד, אני התקשר לי, אשתי שאל את עצמי. חששתי לבריאות שלה, האם היא תשמע זה לא טוב? מה, אבל לא אספר, הייתי דע. ואז סליחה, נשמע כל מהצד. אני מסתובב, אני רואה שם יהודי טוב, בחולצה קצרה מתנופפת. אולי תשלים לנו מניין, לא כך התחשק לי, עכשיו זמן יוחק גדול, יודם גדול, למה עכשיו? אני כל כך תרוד, מלא יגון, אבל גברתי על הקולות האלו. ופניתי אחריו להתפלל, השכר היה קרוב מאוד. את מי אני רואה בית האבל? את מי יודע נכבד, אדון קונה, מה אתה עושה כאן? למה כסף לא עבר? עכשיו התור שלה עלית בזה דמה. כסף לא עבר, לא יכול להיות, אני מיד אבדוק. אחרי דקה הוא חוזר, סליחה, טעיתי, עכשיו כבר הכסף בחשבונך. והייתה לנו הרווח, או לא עוקץ ולא כלום, נס שפגשתי אותו, נס שלא הספקתי להגיד לאשתי. בסופו של היום הזה חשבתי, הלכתי להשלים עניין במקום לסור לביתי ולהתקשר לאשתי, כמה עוגמת נפש חסכתי לי ולאשתי לזכות המניין. ואנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל. יש פה דברים נפלאים שהתפרסמו ביתד נאמן, בסס שהובאו מאמרו צדיק, כרב מאיר צבי גרוזמן. בני ברק, שנת תפשין ג' תפשין ד', קולות מוזרים, סוג של גניחות, עלו ובקו מהחבר של הנערה, האמא ממהרת, ושמעת משפטים, וכל גברי לא מוכר בשפה שנשמע כמו פורטוגזית. תחת פחדים, שרפו לכך התפתלויות משונות, שמתם של ההורים כמעט שפרחה. הישראל שלהם מפתח שיחה עם הבת שלהם נתקלו במוזרות בולטת, תוחה ומפחידה. הרוקח המקבי הובא בצד העניינים, הוזק הביתה, התבקש לחוות דעה, פסק את פסוקו לפסיכיאטר. מוחד ביקר בעיר הרופא התורן כדרכו, 3 פעמים בכל שבוע. גם הפנה אותם למחלקת הנפש בתחולים הדס ששהיה בתל אביב באותה זמן. ההורים שקו ביוגן שוילה. פתאום בסתם בוקר של חול נפל להם כזה תיק. והנערה כבר תכף ויותר כאיש מקדש. החליטו לשמור את זה בסוד. שודי סודות לצאת למסע מייסר, בדרך להשגת מזור למחלה פתאומית, המוזרה והמפחידה של הבת שלהם. המשפחה הקרובה, כמו גם שכן או שניים, ששמעו על המקרה, הוזרו למכור את הסוד, אבל בבני ברק הקטנה של אותם ימים, כבר ניתן לכמוס ידיעה כל כך עסיסית, מה שהדיבוק התפרסם. לא מעט אנשים המתעכבים, יד הבית לחזות בתופעה מרעישה, נדירה ועל טבעית. הפרסום גזר על המשפחה הסתגרות פנימית, בין 4 כותלי הבית, אין בית הכנסת, אין עבודה, וכל שמתירים לעצמם לצאת לסייר וחטוב של קניות. את הנערה הליטו בסמי שינה כדי שתרדם, והדיבוק לא יהיה פעיל ולא יזיק לה. 2 התושבים, הרב וייס והרב לחריה, ביקרו אצל רב העיר, הגוין רבי יעקב לנדו נצא. שקורא להם ישראל לתל אביב, לא להדסה, אלא למנוע של הצדיק רבי ישראל מוסייאתי נצא. והדגיש להם הרב לנדו, שאני לא יודע אם זה דיבוק או מחלה אחרת, אני קטן להבין בנושאים האלה. כיוון שמונית לא הייתה זמינה, זימן הרב וייס עגלה רתומה לסוסים. חולה שהשמיעה קולות התנגדות, הושבה שם נקשרה למושב, ולצידה שני הוריה. הרב זכריה והרב וייס הצטרפו לנסיעה שהתנהלה באיטיות, מרגיזה, מלווה במתח כבד מהתפרצויות לא צפויות. סוף סוף הגיעו לרחוב ביאליק, לרבי מוסייאתין, הגבאי הזדרז בראשון קוויטל, נכנס פנימה, ביקש להכניס את האורחים, אבל נענה בשלילה. את המלווים הרב הסכים לקבל. ובציטה הם סיפרו שהתשובה לא הייתה מובנת, אבל מבינו מדבריו משהו על חלון. טוב, בהחזרה מסוימת עלו אנשים לעגלה בקלשו בני ברק. העגלה עם הסוסים יצאה מרחוב ביאליק ורחוב ולנדי, מכאן שמאלה עד לכיכר מושבות, שוב שמאלה דרך פתח תקווה לכיוון בני ברק. ואז זה קרה. הדיבוק התחיל להתפרע, הנערה התחילה לקרוא את הרצועות הקושרות. העגלון נעצר, היא נמלטה מהעגלה מצמדה לעמוד חשמל סנור ובחימר. אבל הגן הוציא אנשים החוץ מהבתים, עוברי אורח, בעגלות, דימוניות, מכוניות, כולם נעצרו לראות, ההורים הנחלמים לא ידעו את נפשם. והאימא, האימא תכוננה על זה שבכלל נסענו, הרוויחו מהנסיעה הזאת. טוב, לאט לאט נרדמה הדיבוק, השתחרר מהעגלה, השתחרר מהעמוד, סליחה, ועלה שוב לעגלה. כשהוא הגיע הביתה, הוא ביקש בצורה ברורה שהליכו אותו לכיוון החלום. נשאר באחד, חל השינוי. הנערה חזרה להיות כאחד האדם. זמן מה, אחרי האירוע ביקר הרב לנדו, אצל האדמו"ר מוסייאתי, נזכיר את המאורע עם הדיבוק, והרבי הצטנע, הרב מגזים, זה דיבוק זה, הוסיף, השם ידבר, השם יעזור, שהאירוע ישכח. מויפסה, מה השאלה? אבל שנים רבות אחרי זה, סיפר את זה הרב לנדו, והצביע על מויפס כפול ומכופל שבאותו נס. כשהוא ראה, הוא אמר, הנערה התחתנה מיד, הקימה בית נאמן בישראל, הביאה לעולם, דור ישרים מבורך, כל הבנים והבנות שלה התחתנו, לשום הפרעה בשידוכים, ואף אחד לא זוכר את מה שעבר עליה, ואף אחד לא מזכיר את הבעיה הזאת. המשערים אתם שים הרב לנו את מהי המשמעות של המילה ישכח. ואנחנו ממשיכים עם השו"ת הימי. שאלה משולחנו של הרב הגאון, רבו מרדכי לוי שוורץ שליט"א, רבו הבינות, שמחה, מודיעין עילית. הרב יהודה כהן, יכול להיות שאתם מכירים הרבה יהודה כהן, אני גם מכיר את זה, אחד, שתיים, עשה סיום מסכת מנוחס עם סעודה בשריד לכבוד של טיירו. בעלת הבית הכינה עוגה מיוחדת לכבוד הסיום, כתבה בשוקולד באותיות גדולות סיום מסכת מנוחס. לפני שהגישה את העוגה לשולחן, נזכרה שכשהעמיסה את השוקולד בשביל האותיות, הרבבה את זה בכף חלבית, השאלה אם מותר עכשיו להגיש את העוגה בסעודה בשריד. אז התשובה היא שאם הכף החלבית לא בתיומה, כלומר שלא השתמשו בה בימה האחרונה בשלב רותח, השוקולד מותר באכילה עם בשר. יש לציין שלפעמים כף חלבית היא לא באמת חלבית על פי דין, כיוון שהשימוש שלה בחלב חם זה רק בכוס קפה שהוא קלישני. והיא בת יומה בתוך הימה לשימוש חלבי, יש להחמיר לדעת הרמון שלא לאכול את העוגה עם בשר. כתבו החבסדת, התרמגודים, שכששוקולד בולע מקלי, דינו כמו שנצלב, לא כמו שנתבשל. לכן צריך להחמיר בו גם כדינת ברנת. אבל לכל הדעות ניתן לאכול את העוגה אחרי הבשר אפילו תוך 6 שעות. ולכן יכלו להגיש את העוגה כשגמרו את המנה של הבשר. דף רואים מבעלוך, אנחנו רוצים בסימן שינון חטר רבותיי, סיב ב' כיצד ניתן להקיף מחדש כרפף שהוא קף שלו לשם דירה בלי לגעת במחיצות הישנות. אז על כך ועל עוד נושאים נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת בשיעור מפי הרבנים הגאונים ולרנות נחת ולגדול בתורה. וכדרכנו, נימד גם אנחנו תנהל דף רואים מבעלוך, כיצד הופכים מקום שכבר הוקף במחיצות למוקף לדירה? כרפף שלא מוקף לדירה אפשר להפוך אותו אחרי שפותחים פתח בבית המגורים אל הכרפף למוקף לדירה על ידי שמחליפים את המחיצה הקרן למחיצה חדשה שתיבנה לשם דירה באורך רצוף של מעט יותר מ-10 אמות. וטעם הדבר בגלל שבאופן זה, אילו היו נוטלים את המחיצה החדשה, הכרפף עד עכשיו כבלתי מוקף במחיצות. אבל שפרצה של 10 אמות ומטה נחשבת כפתח. פרצה רחבה יותר מ-10 אמות, היא מוגדרת כפרצה שמבטלת את שם המחיצה ונמצא. שהמחיצה החדשה היא היוצרת את היקף המחיצות. מה זה החלפת המחיצה? למעט את גובה המחיצה שקיימת עד לפחות מ10 טפחים, ולהגביע מחדש עד בגובה 10 טפחים לפחות. ואין צורך לעשות את הפעולה הזאת בכל האורך הנדרש, יותר מ10 אמות קמה בבת אחת, אלא אפשר לעשות את זה לסירוגין, כגון להסיר את המחיצה באורך של אמה אחת, ולהחליף אותה, ואחרי זה באורך של אמה נוספת, בצמוד לאמה הקודמת וכן הלאה. ואנחנו ממשיכים. בהמשך, קיימת אפשרות של החלפת מחיצה גם ללא מגע במחיצה קיימת, בשני שלבים. א', יצירת טילי אפר בצמוד למחיצה משני צידיה, באורך של יותר מ10 אמות, שגובה המחיצה המגולה שמעל טילי האפר נמוך מ10 טפחים. טילי אפר משמשים כמקום לדריסת הרגל ומעבר מצד אחד של המחיצה לצד האחר. ולכן הם לא נחשבים כחלק מהמחיצה, אלא אדרבה. הם מבטלים את שם המחיצה מחלק המחיצה שהם מכסים. והואיל בחלק המחיצה המגולה נמוך מ10 טפחים, המחיצה בטלה לחלוטין. השלב השני, להסיר את האפר לשם דירה, דהיינו שבגילוי האפר ששווה המחיצה הקודמת, להיות מחיצה כהלכתה, והפעם לשם דירה. אבל רבים חולקים על כל האמור, או בגלל שלדי טועם האפר לא בטל למקומו, אלא כשאין כוונה לפרטו, וכשהוא לא בטל ממקומו, הוא לא מטל את המחיצה. או בגלל שלא ידע איתו, אחרי שמסירים את האפר, המחיצה לא נחשבת כחדשה, אלא היא שווה להיחשב כמחיצה שלא נעשתה לשם דבר. לטילי האפר שאמורים לאל ישנם 3 תנאים. תנאי ראשון, שיהיו נמוכים ל10 טפחים, כמעט שמגובה 10 טפחים ומעלה, אפשר להחשיב אותם כמקום בוצת הרגל, ועד רבה. נחשבים כחלק מהמחיצה הקיימת והם כפלים אליה. ומסיבה זו, אין אפשרות כזאת של יצירת טילי אפר מועילה למחיצה שהגובה כ-20 טפחים ויותר, שהרי בגובה כזה, אם טילי אפר נמוכים קצת מ10, יוצא שהמחיצה המגולה שמעל טילי אפר היא בגובה 10 טפחים לפחות. ויש אומרים שרק טילי אפר שנמוכים ל3 טפחים יכולים להיחשב כמקום דריסת הרגל. תנאי שני, שיהיו ברוחב 4 טפחים לפחות, כיוון שרק ברוחב הזה אפשר לעמוד עליהם ולעבור, והם נחשבים כמקום דריסת הרגל. ג', שבעל המקום יבטל את האפר למקומו, במשך שבת אחת לפחות, כדי שיחשב כחלק מהמקום. הביטול הזה צריך לעסוק בדיבור, ויש אומרים שדי במחשבה. ויש, נראה מדבריהם, שאין צורך בביטול זה. עד כאן מנהן לפעמים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. אתמול למדנו, שטח שמוקף במחיצות כדין רשות סלוחית שלא לשם דירה, והגודל שלו יותר מבית צעתיים, דינו כקרמלית, הוא מכונה בפי רבותינו קרפק שלא הוקף לדירה. אבל אם הוא מוקף לדירה, דינו כרשות סלוחית לכל דבר. מה הוא מוקף לדירה? קרפף שבצידו או באמצעו קיים בית מגורים. פתח פתוח מתוכו לקרפף, מהקפת הגבי במחיצות נעשה על מנת שישמש כחצר וכדומה. עיר שמוקמת במחיצות קדין, מותר לטלטל ברחובות שלה גם כשהשטח גדול מבית שעתיים, כאן שהבתים פתוחים לתוכם והם נחשבים כמוקפים לדירה. וכדרכנו נפליג נעים אחור ונזכר במה שלמדנו, אדם שפרצה שריפה בביתו בשבת רשאי להוציא מזון וחבטים שנצרכים לו לשבת בלבד. דף של הדין הזה הוא שאם יתירו לו להוציא ככל שיחפוץ, מתוך עיסוקו בהצלת הרכוש הוא עלול לשכוח ולעבור לסורי שבת כדי להציע אותו. אולם, אנשים אחרים שלא מבני הבית, לכן שרשאים להוציא עבורו מביתו ככל שיחפצו, כשהם לא בעולים כל כך ואין לחשוש שיעברו על איסור. ולמרות שבעל הבית אסור להוציא מעבר למזון והחפצים הנדרשים לשבת, אין שאר הרכוש נחשב כהפקר, כיוון שמצוי הדבר שאנשים מסיים בהצלה שלו, וכן ניתן להציל על ידי גוי באופן המותר. דף היום איתנו דבלי. מתי הלילה הולך אחרי היום? האוכר בהמה, מה הוא צריך לומר ללוקח? וכיצד היו עושים כיסוי אדם ובסמי קדוש? וכך ועל עוד עושים מעניינים, נלמד במסכת חולין, דף פגימה. ובשלוחה שתיים תוכלו לשמוע את השיעור בפרמי שנאמר בצורה ברורה ומהירה ונעימה ולגדול בתורה ולרוות נחת. ואנחנו ממשיכים הדור הנפלא חפץ למוחיים, וזה הזמן להזכיר לכולנו שאנחנו יכולים להצטרף, כל מי שמעוניין יכול להצטרף. הלימוד היומי, הלימוד היומי בספר חפץ חיים. בביאור מוסופים על הסעיפים שנלמד היום, מובאים כמה נידונים מעניינים ומצויים לעניין סיפור מעשיו הקודמים של בעל תשובה. פשוט שבע פקיאוסי, הוא כותב, עכשיו שהכוונה שהוא להרבות לשבחו שהתגבר על יצור ושב בתשובה, זה יהיה אסור, כיוון שלמייסי, שמתמעט כבודו בעיני השומעים, וגם עלול לנזק מכך. כך גם כותב הרב צ'זנר, אמנם הרב סלמון כותב שבי תשואה בימינו, שהיו תינוקות שנשבו, עליהם במעלת המתנדבים. הוא תואר של שבח, שמי יודע אם היה נולד במצבם, היה מוצא את הכוחות והרצון להתנדב להשם כמו עשר. ואם הוא מזכיר את המעשים הראשונים בלשון שבח שאין בהם בני, למשל הוא מספר כמה עמד וגדולה היה לו, הוא עזב את הכל להתקרב לקדוש ברוך הוא, יש קדוש שמותר, ככה גמורה בשם הרב וולבה שבזמננו, שעל פי רוב שמספרים הבא התשובה, הכוונה לשבח אותו חמד בן השתנת ועזב תורה חייו, זה תלוי לפי כוונת המספר, הוא מתכוון לשבח, לפי מה שמדבר עליו, האם באמת משתבח וכך. לכן משהו בעל תשובה, שהוא לא מתבייש בזה, הוא גם מפרסר את זה, ומאושר שהגיע לדרגה הזאת, אז דעת רב ניסים, שמותר לומר עליו שהוא בעל תשובה ולהזכיר את מעשיו הראשונים. כך גם הייתה בשבט הקאוסי, כך כתבו גם הרב צ'זנר. ובלבד שהוא מספר זה כדי להרבות לשבחו, הוא פשוט לא חופץ בחיים, פשוט לא חופץ חיים כתב שאם הוא לא מפרסם על עצמו שהוא בעל תשובה, אפילו שהוא לא מקפיד ולא מתבייש בזה, בכל זאת, כיוון שזה עלול לגרום לו נזק, למשל שלא יקבלו את הילדים שלו למוסדות וכולי, אז זה... אז זה כבר משהו אחר, מסתבר שאסור, נשאר שם בצורכים. ואנחנו ממשיכים רבותיי לקראת סיום עם ההתחזקות יומית. פעם ראה הרב גודס מנדצל, בחור מעשן בשיעור. שאל אותו, למה אתה מעשן? אז ענה לו, בחור אני עצבני. אמר לו רבינו, ברקו את הבן שלי בשואה, בפניי, ואני לא עצבני, אין כל סיבה שאתה תהיה עצבני. הוא אמר פעם, מעיד אני עליי שמיים וארץ, שבשואה הקשה, אפילו כשעמדו וירו עליי, היה לי שמץ עירו של ספק כמו באמון ובתכון בהשם יסבורך. תוך כניאל תלמידים. אם יש אדם שיזיק לנו או יחיס אותנו, משתדל רבותיי, משתדל להתחנק שלא לחוס עליו, שאני רק שליח, לבצע את רצון השם יסבורך ואת הבוא הנצחית שלנו. רבון לתאר ושם ביודוי. השם יהיה בעזרנו. עד כאן דברנו להם רבותיי, שלכולנו המשך יום נפלא עם הרבה הצלחה, ברוכניות ובגשמיות ובכל תוקסם.